טוב, אנחנו נתחיל בפרשיות שמיני והלאה, כדי להבין את תזריע המצורע. במיוחד פה חייבים להתחיל בשמיני, כי התורה מאוד ממסגרת את זה. אנחנו בעצם, פרשת שמיני, הגענו למהלך ויקרא צו, חנוכת המשכן, היה את פרשת מות בני אהרון. אחר כך יש את תורת החיות והבהמות, כמו איסורי האכילה והטומאה והטהרה שלהם, ואז תזריע המצורע, ואז התורה חוזרת אחרי מות בני אהרון. כלומר, היא עצמה אומרת שבעצם אני עכשיו אמשיך אחרי מות בני אהרון, למרות שעד עכשיו היה בעצם כזה 2.5 פרשיות. כדי להבין את כל זה, צריכים לחזור רגע לפרשת שמיני. עיון פשוט מה היה שם. בסדר? מעולה.
אז כאילו לפני החיות.
כן. טוב, פרשת שמיני מתחילה, ויהי ביום השמיני. המילים האלה, אתה קורא אותם, אתה מאוד מאוד מופתע. למה?
כי לא
דיברנו
על
שבעה
ימים
ראשונים. מה?
דיברנו על שבעה ימים
ראשונים. דיברנו בטח, פרשת צו, אז היא סיפרה עליהם. לכאורה, מה שאני אומר עכשיו, מה אני רוצה? התורה אמרה, מה השבעה ימים, ואחר כך מה היה ביום השמיני. אבל יש פה משהו מפתיע ברמות גבוהות מאוד, שקשור אחר כך לכל מה שקורה ביום הזה. הרי בפרשת תצווה, התורה מראש ציוותה על הימים שהוא ימי המילואים, ימי החנוכה של המשכן. שם דובר על שבעה ימים. ויש פרשה שלמה שמצווה את משה, אחר כך אצלנו תיאור שלם של מראה בימים האלה. מסתיים השבעה ימים. וגם העם אז, וגם אנחנו היום בתור קוראים, לא מבינים למה לא קורה כלום. כשכתוב ויהי ביום השמיני, אתה כבר אומר, רגע, מה קרה? השם, דיברת על שבעה ימים. יהיה אמור להיות שמונה ימים, אז תגלה את זה מראש. השם, משה, השאלה היא על שניהם כמובן.
אין שמונה ימים, יש שבעה.
לא, יש שמונה ימים. בפועל, היום של החנוכה עצמו, היום של החנוכה עצמה, הוא א' ניסן. א' ניסן זה יום השמיני.
אבל הוא התחלת העבודה של הכהנים. בסיום עבודה של משה, בסיום
שבעת ימי
המילואים.
בוא נקרא רש"י, בסדר?
אוקיי.
כיוון רש"י ט' כף ג' כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואמר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. לפי שכל שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו בכל יום ולא שרתה בו שכינה, והוא ישראל נחלמים ואומרים למשה, כל התורך שטרחנו, שתרשה שכינה בינינו, ונדע שתחפר לנו אבון העגל. כלומר, רש"י אומר, תקשיב, עם ישראל ואהרון עומדים בושים ונחלמים. לא גילו להם שיש שמונה, אמרו להם, תקשיבו, הנה, בניתם את המשכן, נדבתם, יצאתם ממצרים, אפשר להגיד, קיבלתם תורה, בניתם הכל, חיכיתם, ולא קרה כלום. משה אומר, מה שהיה פה מאחורי הקלעים, גם אם הוא לא היה אומר את זה, היינו צריכים להגיע לזה. מה פתאום היום השמיני? לא הבנתי. דיברת משה על שבעה ימים. בוא נגיד עוד השלכה מאוד חריפה של הדבר הזה, ואז כבר נהיה את הקשר לכל המשך החומש. בילקוט שמוני כתוב ככה, על נדב ואביהו, כיוון שראו שקרבו כל הקורבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, אמרו נדב ואביהו, וכי יש לך אדם שמבשל תבשיל בלא אש? מיד נטלו אש זרה ונכנסו לבית קודש הקודשים. בילקוט שמוני. בילקוט שמוני פה אומר, תקשיב, חיית נדב ואביהו זה בעצם צפוי השם משהו כזה. לא יודע אם חטא כזה יכול להיות משהו אחר, אבל שוב פעם, השם ומשה הביאו את ישראל לכדי משבר, משהו דומה לניסיון שהעבירו אותם בחטא העגל. משה עולה, לא יורד, לא יורד, לא יורד, לא יורד, לא יורד, לא יורד, המון זמן. פה קורה משהו מקביל באופן אחר. אמרת לנו, תבנו משכן, בנינו, הבאנו יותר ממה שאתה צריך. עד שאמרת לנו, תפסיקו, יש כבר יותר ידי נדבה. אמרת לנו, טוב, צריך שבעה ימים, סדר שלם, עשינו, מה קורה אחר כך? הם בושים ונחלמים, ישראל. אהרון בוש ונחלם, נדב ואביהו נכנסים עם אש זרה. ואז פתאום, ויהי ביום השמיני, משה קורא ואומר, איך מתחילה הפרשה?
רגע, לא, אני עוד לא נכנסו עם אש זרה.
לא, אז היקוד שיוני אומר שנכנסו עם אש זרה בעקבות זה,
לא שרת השכינה. הם נכנסו, לא
בעקבות. נכון, מה זה
אש זרה? אש זרה זה, הם באו עם כתורת לתוך הקודש.
בלי
שיגידו להם. מה?
בלי שהוא...
כן. אז הלקוט שמוני אומר, הם באו כדי להשלים את זה שאין, לא ירדה אש משמיים. אמרו, הלשון של הלקוט שמוני, וכי יש תבשיל בלי אש? כן. נשאלת הכל, אנחנו צריך שתהיה אש, לא ירדה משמיים, אז אנחנו נביא. אז
אפילו שכתוב בפירוש יעדה, לא הבנתי.
הלשון
כתוב בפירוש יצא.
כן, יצא אש והרגה אותם, זה כשהם היו בפנים. הלשון...
לא, 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 רגע, בטץ...
שנייה רגע, עמית, חכה שנייה, בסדר? כן. בפרק ט' פסוק ו' כתוב, ההגדרה של משה, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם, תעשו ויראה עליכם כבוד השם. ההגדרה של שבעת ימי המילואים הייתה לחנוך את הכהנים. ההגדרה פה של משה זה בעצם צריך, משה מגלה בדיעבד, כלומר, בו בזמן שעם ישראל לא חשב את זה בכלל מראש, לא, צריך עוד סדרה של פעולות שיקרו כדי שתשרה שכינה. השאלה היא, למה השם עושה את זה? למה השם עושה את זה? אם צריך, בעצם שני תהליכים, בואו נגדיר שני התהליכים האלה, תהליך ראשון, ששמונה ימים, משה הוא הכהן, ואהרון הוא בניו, הם מביאי הקורבנות, הם הבעלים. כן, כל שבעת ימי המילואים, הקורבנות הראשיים הובאו מכספם של אהרון ובניו, ומשה הוא היה הכהן. עד כדי כך שיש מדרשים, שזו הייתה הפתעה הגדולה שביום השמיני, שבשבעת ימי המילואים משה חשב שהוא יהיה כהן לתמיד. הנה, מה הכנת המשכן? מה ימי הכשרת המשכן? משה הוא הכהן, ואהרון ובניו הם בעלים. וזה מה שחשבו שצריך לקרות. ואז מגיע פתאום, אחרי שכבר עם ישראל מאוכזב, ובמפח נפש, וזה מביא לחטאים ולבושה, אז מגלה השם לו, צריך יום נוסף, שבו מה? משה הוא רק המדריך מבחוץ, אהרון ובניו הם הכהנים, ואז תרד אש משמיים. למה השם עשה ככה שתהיה את המפח נפש? תגלה מראש, אם זה התהליך שנצרך, שבעה ימים, שבו משה הוא הכהן, ואז יום אחד, שאהרון הוא הכהן. אז תגלה את זה מראש, בשביל מה אביה מפח נפש הזה, לפי הלקוט שימוני, היה יכול להימנע חטא נדב אביו, אם רק היית מגלה מראש, למה להסתיר את זה? בסדר? זה השאלה. עד כאן שאלות על השאלה?
כן.
מה השאלה?
קודם אמרת משהו, זה לא הבנתי, כתוב תצא אש לפני שהם מתו, פסוק לפני, בתצא אש בפסוק כ"ד.
תקרא רש"י.
על פסוק כ"ד?
הוא מה שאומר שזה אותה אש שיצאה, היא זאת שהרגה אותם, הם כבר היו בפנים כשהאש הזאת יצאה.
אין על זה רש"י. הכי למעלה.
איך זה ברירה שידעתי איפשהו? דעתי אולי מביא את זה במקום אחר, אם לא...
לא, אני אחפש זום.
פה. טוב, לא רואה את זה פה. אז נראה לי שכבר בגמרא כתוב ש... שאותה אש שירדה משמיים, היא ירדה למזבח ועברה דרך קודש הקודשים, כלומר היא מצאה אותה. לא, הם נכנסו לפני שירדה אש, הם היו כבר שם, הם בתוך ומכירים את הקטורת, ואז יצאה אש ובדרך למזבח הרגה אותה. בסדר? בכל אופן, ככה המדרש שקראנו עכשיו אומר, שהם נכנסו להכניס, בגלל שהם לא ראו את האש, הם נכנסו... בדיוק, הם רצו להדליק אותה.
עכשיו פרשת הצווה, מה אתה קודם על פרשת הצווה? פרשת הצווה כתוב בפירוש.
יש ציווי שלם של פרק שלם על שבעת ימי המילואים, ולא מוזכר, עד ויהי ביום השמיני, לא הוזכר פעם אחת שיש שמונה ימים. מוזכר כמה וכמה פעמים שיש שבעה ימים, שבעה ימי הכנה. למה צריך את המפח הנפש הזה? למה צריך שאהרון מתבייש? למה צריך? מה אתם אומרים? יש לכם סברה?
חיכו כבר שלושה חודשים, מכסלו עד ניסן, מחכים לציווי, כבר כל הזמן מחכים לציווי.
תראה,
סוג של מפח נפש כבר שלושה חודשים.
תראה, לא מדויק, זה דברים לפעמים לוקחים זמן. בסוף חומש שמות היה כתוב, השם אמר למשה, באחד לחודש ניסן תקים את המשכן. כלומר, היה ידוע שהתאריך שבו זה הניסן יוקם בסופו של דבר, זה באלף ניסן.
שזה אולי היה אמור להיות השביעי לפני מה שאמרת?
זהו. אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה, אולי זה גורם לי עוד מעט להיכנס לזה, מה ששואל עכשיו, אבל אני שנייה משאיר את זה בצד, בסדר? אתה יודע מה, בוא נצרף גם מזהים כבר. מה שידענו מראש, אנחנו בתור קוראי התורה, ידענו מראש שיש שבעה ימים, ושבאלף בניסן הוקם המשכן. התורה לא גילתה עכשיו את הכרונולוגיה, עכשיו פה פרשת צו שמיני, מה קורה מתי? הדרך הראשית בחזל שהיום השמיני זה באלף ניסן. אם ככה, אז עם ישראל היה מפח נפש יום לפני אלף ניסן. תשובה, משה לא גילה לו שזה אומר להיות באלף ניסן.
לאהרון.
לאהרון ולעם ישראל. בעצם משה לא היה במפח נפש, אבל כל השאר כן. עכשיו, איך משה ידע שבעצם אמור להיות יום שמיני? כאן יש השם אמר לו מתישהו, למרות זה לא כתוב לפני זה. שוב, זה לא כתוב לפני זה.
לא, זה הגיוני, אם מתחילים בכבית,
אבל מי אמר להתחיל לכבית?
לא,
כנראה משה ידע את
זה.
בדיוק, היו שבעה אלוהים, בפועל משה התחיל אותם. ככה שמסתיימו יום לפני אלף ניסן, הוא ידע מראש שהשם אמר, עכשיו אני לא יודע גם מתי השם אמר לו את זה, זה חלק מהנחות שהשם אמר לו את זה, זה עצמו יום לפני יום השמיני, או שכבר התחילו שבעת ימים אלוהים, לא יודע בדיוק מתי הוא אמר לו את זה, אבל לא יודע אם משה היה מופתע, גם בפשוט אני חושב יותר, משה לא היה מופתע, אבל עם ישראל, אהרון, אדם אביהו היו מופתעים. ואז אני חוזר שוב לשאלה אחרי שהעמדנו את הכרונולוגיה הזאת, למה לעשות את זה לעם ישראל? להיות מפח נפש, שיהיו בושים ונחלמים, שאהרון יתבייש, והכי גרוע אולי שנדב אביהו ייכנסו לקודש בימי.
אולי כדי לחפר על חטא העגל.
תסביר.
לא יודע בדיוק איך, אבל אהרון והעם, לכאורה היו שני צודים בחטא העגל.
לא הבנתי, אז מלאכותית לא תגלה להם משהו, ואז מה? לא, איך זה חפר בפועל? כאילו, לא הבנתי, מספיק את ה...
אמרת ששתי הפעמים הם חיכו, נכון? הם חיכו, חיכו, חיכו.
כן.
כאילו... המתנה הזאת באה לכפר עליו,
כאילו
פה הם כן ימתינו, ולא...
ואז זה שוב לא הלך? גם בגדול, תראה, בפשטות חיפרנו לך את העגל, כאילו היה שלושה תהליכים של כפרה, כן? הם קרו, סלחתי כדבריך הזאת בהתחלה, בסוף מידות, קיבלנו מחדש את הלוחות, היו דברים שיאמרו עליה, אבל זה יותר באופן פנימי.
תאמין, לפי מי שאומר שכל המשכן הוא כפרה של העגל.
לא כפרה, תוצאה זה אחרת.
תוצאה. רמבן לא. באמת שתוצאה.
רמבן דווקא לא, בכלל לא. טוב, אתה מדבר על רשי והספורנו, אבל לא משנה עכשיו. בוא נקרא לשער הירש, בסדר? השער הירש עונה על זה משהו מאוד מאוד יפה. מאוד מאוד קשור לכל העניין של המשכן. מהשער הירש ככה. אולם.
רגע, חזרה שנייה, הציווי שהתכוונת זה בתצווה שבעת ימים בשם הכהן תחתיו בניו, זה כאילו כל הציווי על שבעת ימים המילים?
כן.
לא אפילו התייחסתי לזה כבר. זה ממש כתוב כאילו ההתחלה או שזה רק...
מה?
זה רמוז, כאילו, איפה כתוב שזה שבעת ימים יהיה לחנוכה וזה?
לא הבנתי, איזה שבעה ימים מדובר שם? כתוב כך שבעה ימים בשם וזה, כן, קיצור, תסתכל שם, זה ממש פשוט. אומר השער הירש ככה. אולם שכינה לא נתגלתה מיד לאחר הקרבת הקורבן. למה? אילו הראה כן, הייתה, עכשיו שימו לב, הוא אומר את זה על נקודה אחרת, אנחנו מרחיבים בעצם את דבריו, הוא אומר, למה מיד אחרי הקרבת הקורבן ביום השמיני לא ירדה האש? עד שברכו אותם וזה. אנחנו בעצם, חיפשתי מישהו שיאמר את זה, את העיקרון הזה שחושב שהוא די מתבקש, אני מניח שתסכימו לו, וראיתי שהוא אומר בדיוק את אותו עיקרון, שאני חושב שהוא התשובה לכל השאלה הזאת, על ספציפית עיכוב נוסף שהוא מזהה גם ביום השמיני. בסדר? עכשיו אני קורא את דבריו. אז הוא אומר...
תפשוט שאלה אחת?
שנייה. כן, נו.
השבעה ימים שמשה הקריב קורבנות, לא הייתה אש ששרפה אותם?
משמיים לא.
אז תשרפו אותם?
לא, הייתה אש, הם הדליקו אש, אבל לא ירדה אש משמיים.
אז בעצם מי דבר ועשו כאילו מה שמשה עשה?
לא, הם הקטירו קטורת, מה זאת אומרת?
הם הקטירו קטורת.
זה עוד משהו שלא היה, בסוף אנחנו נתבלגן, אבל זה בעיה שלכם. לא, בכל שבעת הימים, זה קצת דיון דמי ראשונים, אבל זה נראה מוסכם, שלא היה קטורת בכל הימים האלה. זה קשור למה שרשי פה אומר, שביום השמיני משה ואהרון נכנסו, שהוא למד אותו להקטיר קטורת. קיצור, יום השמיני הנושא שלו, זה פעם ראשונה קטורת, עד עכשיו בכלל לא היה מושג כזה, ידעו שיש מזבח כזה, שיש דין להקטיר קטורת, אבל כל ההתלמדות הזאת של שבעה ימים לא היה קטורת. נושא של יום השמיני המרכזי זה בעצם הקטורת, וסביב זה הם גם מתו, וסביב, תזכרו שאחר כך גם באחרי מות, שמשה אומר, איך כן להיכנס? כי בענן, ענן הקטורת הראה על הכפות. כלומר, השראה הזאת שכינה בפועל היא באה עם קטורת, זה אולי מחר נדבר, לא יודע מתי. אבל אני חוזר לרשע הירש, בסדר? שוב, אולם שכינה לא נתגלתה מיד. אילו הראה כן, הייתה אמונת הבל אלילית יכולה לעלות על הדעת. כאילו, יש סגולה מסתורית במעשה הקורבן, הפועלת בקסם מגי על האל, ומביאה לידי התגלותו בכאין סיבתיות פיזית. וזו אמונה שאיננה רחוקה מהכזב והאלילי. אז הוא קצת מעריך פה, ואז הוא אומר, משום כך אתה מוצא, כבר הוקרבו הקורבנות, כבר בערך אהרון את העם, ויושם בו שלום וכו', אך עדיין לא התגלתה השכינה. כלומר, מה שהוא אומר זה עקרון מאוד חשוב. עכשיו צריך להבין, אנחנו פעם ראשונה...
מקריבים קורבנות,
כלומר, בשבעת הימים האלה, פעם ראשונה מתחילים את עבודת המשכן הסדירה. עם ישראל עלול לחשוב שהשם נתנו מתכון, נקרא לזה. מתכון. מה שאחר כך נביאים במשך כל הדורות, החל משמואל וקלה במלאכי. כשאומרים, תקשיבו, בקורבנות זה לא קסם, זה לא, נקרא לזה, להבדיל אלף עבדי, אבל זה לא את הוידוי של הכומר, שעשית מה שעשית, תבוא תקריב, הכל יהיה בסדר. עם ישראל, זה בעיה שרווחה לאורך כל שנות הקורבנות, לפחות משמואל, ועל אנחנו מוצאים את הסוגיה הזאת, של שמואל אומר, הלא שמוע מזבח טוב.
הלא?
הלא שמוע מזבח טוב. כלומר, עדיף לשמוע מאשר זבח. או למה לי קורבן, למה לי רוב זבחיכם בישעיהו, ועוד ועוד ועוד, בסדר? שבעצם המכה הראשונית, כלומר, הלימוד הראשוני שהשם אומר, איך כן ואיך לא, זה מתחיל מנדב אביהו. נדב אביהו בעצם על הסוגיה הזאת בסופו של דבר, הם מתו, על הסוגיה של האם אתה עושה, להקריב, האם אתה קודם כל בעבודה או קודם כל בתורה. זה בעצם שתי הסוגיות. כי היה אפשר לחשוב חומש שמות, חומש התורה, חומש ויקרא, חומש העבודה, תרגום. תורה זה בעצם אומר, אני בתוך מערכת חוקים משמיים, השם ברא את העולם, הוא ברא אותי, הוא יודע את האמת, הוא יגיד לי מה לעשות באלף, בית, גימל, דלת, כל סדר החיים. עבודה זה, כמו שהנהוג בכל העולם הדל, זה מלמטה למעלה. קין רוצה להביא קורבן, מביא מנחה מהצון, הבל רוצה, מביא סליחה, קין מהתבועה, הבל מהצון, כל אחד איך שהוא רוצה להקריב. וגם אחרי שהשם מצווה, כבר כל חומש ויקרא מההתחלה זה הפתעה גדולה בהקשר הזה. אם אתם רוצים להקריב, תקריבו, כמו שדימנו, אז יש סוג כזה של קורבן, סוג כזה, על חטא כזה תקריב ככה. זה, עכשיו, ודווקא זה שזה מאוד מפורט, היה אפשר להגיד שהשם היינו עכשיו מתכונים. חטאת, בחטא, לא יודע מה, של תומת מקדש של קודש, קדימה, קורבן עולה ויורד. תעני, תביא ככה, ממש מתכונים, תעשה, הצלחת, כל הכבוד. כן, השם מראה לעם ישראל. רואים את זה בכמה נקודות לאורך הדרך. הוא מראה את זה לעם ישראל, שאחרי כל מה שתעשו, זה תלוי ברצון שלי, ורק ברצון שלי שתשע שכינה. לכן מראש אגיד לכם את כל סדר ההתקרבות, כדי להגיע לשעת שכינה, ואחר כך אתם צריכים לעמוד ולחכות, לא יודעים כלום. בהקשר הזה אני מסכים שזה יכול להיות איזשהו תיקון לחטא העגל, שבאמת גם אז במתן תורה היה מהלך דומה שעם ישראל אחר עכשיו, הנה עכשיו התורה פה הכל בסדר, לא. גם פה אתם בסוף צריכים להיות בהמון מדרגות, ככה גם מדרגת הגאולה, זה נושא כללי, בכל מדרגות של קשר שלנו הקדוש ברוך הוא, בתורה, בעבודה, בגאולה, יש דרכים ובסוף אנחנו צריכים לחכות ולא נדע מה רצון השם. נכון, ספירת העומר גם ככה שהיום האחרון הוא לא נספר, אנחנו צריכים אחרי, סופרים עד שם ואז צריכים לעמוד ולחכות, לראות מה יהיה. אותו דבר זה מאוד יפה, בסוף סוף חומש שמות, שכבר שם נאמרה השראת שכינה, זה בעצם הקדים את זמנו, מה שכתוב שהענן מילא את הקודש, ומשה לא יכל להיכנס. שמתם לב מה כתוב? אחרי כל ההכנות של תרומה תצווק ויקל פקודה, אתה מגיע לסוף חומש שמות מה כתוב לך? כשקרה הדבר ושרתה השכינה, משה לא יכל להיכנס. נו, ומה קורה עכשיו? לא הבנתי. כל המטרה הייתה שהוא ידבר אותו בשני הקרובים, אבל הוא לא יכול להיכנס. לא. תמיד זה יבוא בהפתעה. כשתשרה שכינה, מה יקרה אז? אתם רחוקים, זה הבית שלי, מה אתם רוצים בכלל? אומר השם. אחר כך, פסוק אחר כך, יש הפתעה עצומה, ויקרא שהשם קורא לו והוא נכנס. המפרשים שואלים, רגע, איך הוא נכנס? כלומר, לפני רגע כתוב שלא יכול להיכנס, איך פסוק אחר כך אתה הופך, מתחיל חומש חדש, כתוב ויקרא והוא נכנס. אז יש תשובות על זה מפרשים. אבל, שוב פעם, ההפתעה הזאת, שכשהיה שכינה, משה בכלל לא יכול להיכנס, מה אתם רוצים? זה הבית שלי. או כשהמורה יש עוד שכינה, עם ישראל יהיה באכזבה, אהרון יהיה נחלם, נדב אביהו יחפשו עצות, כי עכשיו השם פה קובע, אין פה שום מתכונים, אין פה זה, הכל, הלא שמוע מזבח טוב. כלומר, מה שאני רוצה זה מה שיהיה, אתם רק מקרבים את עצמכם, מכינים את עצמכם לקראת שאני אבוא ויגיד מה קורה בכלל. בסדר? מפה והלאה אנחנו צריך להבין מה קורה עם הפרשות, עם הפרשות הבאות. אנחנו נגיד עכשיו רק נקודה מאוד יסודית, שהיא בעצם מטמיעה את הנקודה, את הלימוד הזה, שהעביר השם נדב ואביהו. מה קורה מיד אחרי החטא שלהם? ממש עוד 3 דקות. בואו נפתח, מה קורה בעקבות החטא שלהם?
תצא איש.
לא, אחרי זה. אני קורא עכשיו פרק י' פסוק ח'.
ציווי אלוהים.
צריך לשים לב מה כתוב פה. וידבר השם אל אהרון לאמור. יין בשחר אל תשת, אתה ובניך איתך, בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ועל משה. קראתי עכשיו 3 פסוקים. 4. תנו לי כותרת לפסוקים האלה. מה
השם מחדש? הרחקות הכהנים.
הרחקות הכהנים.
מהגות
הכהנים.
בטח מכוון
הפסוק האחרון. מהגות הכהנים בעבודה. יפה. אני מסכים עם ליאור שהחידוש העצום זה מה שכתוב בפסוק האחרון. הוא להורות את בני ישראל את כל החוקים מה שדיבר השם עליהם ביד משה, כתוב פה פשוט תפקיד חדש לכהנים. נכון שבהתחלה כתוב קודם כל הכהנים, יש לכם בתוך התפקיד שכבר יש לכם העבודה, עבודה, אתם אחראים להקריב את הקורבנות, אתם צריכים להיזהר. אבל כל זה, חלק ממכלול, הוא להבדיל בין הקודש ולחול, זה לא רק של ההתנהגות שלהם. אתם אחראים על ההבדלה בין הקודש ולחול, ולא רק זה, הוא להורות את בני ישראל. פה כתוב תפקיד חדש לגמרי, שזה הלם מוחלט, זה תפקיד של הכהנים. פה יש אחדות בין התורה לעבודה. עד עכשיו היה תפקיד אחד של הכהנים. העבודה, כלומר, פנייה מלמטה למעלה. האם הם אמורים להיות גם התפקיד, שהוא בעצם עד עכשיו תפקיד של משה, להורות את העם? פה כתוב את כל החוקים שדיבר, זה בכלל רק חוקי המקדש. פה כתוב מה שיעקב, מה שמשה יגיד, על שבט לוי, בברכה ללוי, יורו משפטיך יעקב ותורתך על ישראל. מה, ממתי? לא הבנתי. יורו משפטיך יעקב זה משה, מי אמר שעכשיו כל שבט לוי? פה זה כתוב. אחרי חטא נדב ואביהו מגלה השם, תקשיבו, זה לא שני דברים. כלומר, הבעיה של נדב ואביהו, איך שלא, לא נכנסנו עכשיו בכלל למה היה שם, אבל הבעיה הייתה שהיה בעצם רק צד אחד, היה צד של העבודה. ואומרים, רגע, אם לא שרתה, יש מה הבעיה? כנראה שאנחנו בתור מובילי העם צריכים להתאמץ בעבודה. איך מתאמצים בעבודה? כמובן שעם הסברה הכי תאורה שלהם, אבל הם ניסו, הנושא היה, הגדרת הנושא, מה הכותרת, מה התפקיד, מה המינוי שלהם משמיים, איך לעבוד הכי טוב. איך לעבוד הכי טוב, זה אומר, אז מה צריך לשכלל בעבודה? כתורת, להיכנס, לאן, באיזה מצב, באיזה תפקיד? כל זה בעצם מבט אחד. בעקבות החטא שלהם, בעקבות החטא שלהם מתחדש. לא, התפקיד של הכהנים זה אחדות אחת, בין העבודה לבין התורה. אתם אלה שאם אלה עם ישראל שאלה, כמו שבפרשת שופטים, כי יפלא ממך הדבר, בין דם ודם ודין, דין עברי עברות ושריך, וקמת ועלית, אתה הולך למקדש, אל בני אהרון הכהנים, הם יגידו לך את התשובות. הרי לא שבט יששכר זה התורה? שאלה טובה. אבל קודם כל הכהנים זה התורה. זה העוגן שמה שראינו, שבעצם מה שראינו שיש 7 ימים עבודה, עבודה, מה יקרה אז? חכה מה שהשם יגיד מלמעלה למטה. זה בעצם הופך להיות תפקיד חדש לגמרי שמתגלה בעקבות החטא. שאתם אלה שתלמדו את העם מה לעשות, לא רק שאתם, הרי המצב שהיה לפני זה שאתם בעצם תאמצו לעבוד כמה שיותר, תביאו צד אחד, ונגיד, נצייר את זה ככה, משה יצטרך לעצור אתכם כל פעם, להגיד עד פה, לפה אל תתקרבו, לפה אל תנסו להיכנס. לא, אתם אלה שתגידו לאן מותר להיכנס ולאן לא. צריך להבין, זה שתי עולמות שונים לגמרי. שני עולמות שונים לגמרי. והתורה אומרת, לא, עם ישראל זה עולם אחד. עוד לפני שזה נאמר, אז היה חטא נדב ואביהו. בעקבות חטא נדב ואביהו זה נחשף. יש כוח.